שלום לכולם, אנחנו שוב בפינתנו, לונדין ואנגלמן.
לונדין ואנגלמן.
זה לא היה לא יפה. אנגלמן ולונדין. והפעם אנחנו הולכים לדבר על חודש אייר. חודש אייר, חודש מרכזי מאוד מבחינה לאומית ורוחנית בעם ישראל. ואנחנו נמצאים ברצף של ימים שלכאורה המעבר ביניהם והחיבור ביניהם הוא לא פשוט. אנחנו ציינו לפני כמה ימים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. שוב, זה אומנם לא הציון של הרבנות הראשית שאז בעשרה בטבת, אבל עדיין נתקבל במדינת ישראל היום הזה. ויש לנו כידוע את יום הזיכרון לחללי צה"ל, ומיד אחריו יום העצמאות, השמחה הגדולה על התקומה של עם ישראל בדור הזה. והמעבר הזה הוא דבר שדורש עיון מזיכרון לתקומה. רב ליאור.
אז באמת אולי נדבר על הזיכרון, ודרך הגדרת הזיכרון אולי נבין את המעבר אחרת. נדמה לי שאני אתחיל ביום השואה. אני חושב שזיכרון השואה עבר במדינת ישראל כמה גלגולים, וצריך לדייק אותם, כי יכול להיות שצריך להעביר עוד איזה גלגול אחד קדימה. מדינת ישראל בהתחלה הייתי אומר שהיא בכלל בחרה לא כל כך לזכור. להתכחש, כידוע, זה לא התאים לאתוס הצברי, לצבר הלוחם, ולכן היה קצת, לא קצת, הרבה יותר מקצת, בושה להיות ניצול שואה. אנשים שתקו את הסיפור שלהם, אנשים הכביעו את המספר מתחת לשרבולים ארוכים בחום של הקיץ, ולא ידעו מעבר, ובעיקר זה לא הסתדר עם מה שהציונות רצתה לספר על איזה כוחי ועוצם ידי, לאיזה כוחות מאוד עצומים של לצאת ולהילחם. והאמת שגם התאריך הזה שמדינת ישראל בחרה ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, הוא עושה עוול להרבה ניצולים, כי צריך לומר את האמת, הגבורה הייתה...
של מרד גטו ורשה.
כן, בעצם, גבורה כן. מסוג מרד גטו ורשה, הגבורה מסוג התקוממות. בדקתי קצת היסטורית, זה ממש קמצוץ פה, זה ער פה, זה ער שם. הרוב באמת נשחטו ונטבחו ועברו את כל העינויים הגדולים בלי מרידות. זה לא הסתדר למדינת ישראל, לא יכלה לשאת את זה. אחר כך עברנו לשלב השני, וזה היה כשתפסו את אייכמן, והמשפט הזה אפשר פתאום להבין מה עבר על האנשים ומה קרה שם, ואז התחיל להיות הזיכרון הגדול. הזיכרון הגדול, הכוונה, ששת המיליונים, הסיפור הגדול מאוד, ההכרה של הפתרון הסופי והשמדת היהודים וכו' וכו'. היום הדגש הוא אחר, כמעט בכל יום שואה אז אנחנו שומעים את הצליל הזה של לכל איש יש שם, מקריאים שמות בכנסת, מדברים על הסיפורים האישיים, גם במסעות לפולין תמיד מביאים איזה מישהו.
מיד ושם, זה כל המוזיאון עבר איזה שהוא...
השתנה לגמרי לסיפור האישי.
כן.
כן, וגם סיפורים של ניצולי שואה שבאים עם הנוער לפולין וכו'. שיש בזה משהו מאוד יפה. כי אתה נוגע באישי ואתה מבין את הסיפור, ומי בכלל יכול להכיל 6 מיליון, אז אתה נאחז באחד, ויש בזה גם בעיניי נקודת אזהרה שצריך להיזהר ממנה, וזה שאם זה סיפור אישי, אין שום הבדל בינינו לבין הקורדים, לבין הסורים, לבין... המון עמים עברו שואות, המון עמים עברו עינויים והתעלויות ופוגרומים. אם זה כבר עניין של מספרים, זה 6 מיליון או מיליון, זה מבחינתי כבר לא רלוונטי. אם זה סיפור אישי, איבדת את הדבר האמיתי. הדבר האמיתי, אם תשאל את היטלר למה הוא עשה את השואה, אז הוא יגיד לך שהיו לו שתי תפיסות. תפיסה אחת היא התפיסה האבולוציונית בקיצוניותה החולנית. כלומר, החזקים צריכים להשמיד את כל החלשים. בגלל זה הייתה הפגיעה בצוענים, בגלל זה הייתה הפגיעה בנכים, בשחורים וכו'. והייתה תפיסה אחרת שבאה ואמרה, יש מישהו שהתפיסה המוסרית שלו לא מאפשר לנו לעשות האבולוציה הזאת, זה עם ישראל. אז היטלר כותב, אני לא אסלח לעם ישראל שהביא את המצפון לנשמה, את הברית מילה לגוף, ועל זה המלחמה. ואני חושב שאנחנו צריכים להיזהר. היום השואה הפכה להיות סיפור של גזענות, ופגיעה באישי. זה לא הסיפור. זאת נקודה אחת, אבל ממנה בוא נראה את הזיכרון לחיילי צה"ל.
אז באמת אני אומר שצריך לזכור, אנחנו מדברים פה על ימים לא רק של זיכרון לשואה, אלא גם זיכרון לחיילי צה"ל, וכאמור המעבר אחרי זה ליום עצמאות. אני חושב שאם באמת נעקוב אחרי התהליך שציינת, אני חושב שהשורש, הפסיכולוגי העמוק שלו, זה נובע מזה שאנחנו חיים בחברה ובתרבות שהם מאוד שכחניים. מאוד קשה לאנשים לזכור היום דברים, זה גם מתחיל ברמה הטכנולוגית הפשוטה, שהיום דברים צריכים כל הזמן תזכורות, אבל זה באופן עמוק יותר, זה נובע מזה שזיכרון נתפס כניסיון לשחזר את העבר. Mm-hmm. זה התחיל עוד מימי היוונים, שהדרך לשחזר היסטוריה זה היה על ידי פסלים. זאת אומרת, אני צריך משהו מוחשי כדי שיפעיל לי את הדמיון ולהרגיש עכשיו איזושהי תחושה. וברגע שזה הציר שעליו עובדים, החוויה, הרגש המאוד מאוד חיצוני, אז באופן טבעי צריך להתמקד יותר ברמה הפרטית, בסיפורים המרגשים, בתמונות, ואז זה הופך להיות משהו מאוד מאוד אישי ומאבד את העיקרון הכללי. כאשר אנחנו מסתכלים על כל הנושא של הזיכרון במבט עמוק, זאת אומרת, זיכרון, אומרים לנו חכמי ישראל, זה מהשורש זכר. הכוח האקטיבי במציאות. באמת, כאשר הזיכרון הוא לא איזה ניסיון לשחזר את מה שהיה, אלא לחיות את הנצח בתוך ההווה. זאת אומרת, שאני עכשיו נזכר בחלל, שאני נזכר במישהו שנפטר, אני לא רק מתרפק על איזה תמונה, אלא בעצם אני חי מחדש את אותה נקודה, את אותו טוב שאותו חלל, אותו אדם ישיר בעולם. אנחנו אומרים חזל שצדיקים מזרעם בחיים, אף הם בחיים. זאת אומרת, הזרע שהם ישירו בעולם, לא רק במשמעות הפיזית של ילדים, אלא הסיבה שעבורה הם עברו את מה שהם עברו, זה יצר משהו במציאות. ולכן אני חושב שאנחנו מסתכלים על השואה ועל יום הזיכרון לחללי צה"ל, לא רק במבט האישי, אלא במבט העקרוני הרוחני, אז גם המעבר שלנו ליום העצמאות הוא מאוד פשוט. זאת אומרת, כי בגישה הראשונה, זה לכאורה לא טבעי. זאת אומרת, לפני שנה היינו עצובים, לפני שנה ראינו סרטים, שמענו מוזיקה עצובה, ועכשיו פתאום צריך ללכת לחוצות ולהרביץ בפטישי פלסטיק ולראות זיקוקים ומופע. אבל אם מביאים את זה משמעות הזו, למה קרה מה שקרה? כמו שאתה אומר, השואה וחללי צה"ל, איך מתוך כל הדברים האלה צמח הטוב בעולם, ואיך כל אותם נשמות חוזרות לחיות בנו מחדש, בתוך המציאות של נצח ישראל ותחיית עם ישראל, זה מביא את השמחה, שמחה אמיתית.
כלומר, אם אני מבין נכון, רק להסביר לעצמי, אתה אומר ככה, אם אני מבין למה חייל נלחם, אני יכול לשמוח בהצלחת היום העצמאות שלו.
עם כל הכאב על זה שהוא נפטר.
אבל אם אני רק מספר סיפור של שכול וצער,
אז נשאר בשביל מה?
אז יום העצמאות הוא לא הוגן כלפיו.
נכון.
כמו המשפחה הזאת נשארה מרוסקת. לנו יופי, יש מדינה, כל הכבוד, אבל יש מתח בין שני החלקים.
אתם אז נשאל את השאלה, בשביל מה? זאת אומרת, מה אתה שמח? יש פה כזה כאב. אם לא מקשרים עכשיו את הכאב אל הצמיחה.
באמת אמר לי ראובן בוויין, ראובן הוא אבא של אלון בוויין שנפל באסון המסוקים, יצא לי להתפלל איתו בתפילת יום העצמאות של ככה, בדיוק הנקודת המעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות, ושאלתי אותו, איך אתה עכשיו? אז הוא אמר לי, עכשיו אני נפלא. אמרתי לו, זה לא קשה לך המעבר הזה? אמר לי, תראה, היה קשה לי אם לא היו עושים את המעבר הזה. הוא אמר, ברור שקשה לי, כל השנה אני עם אלון, כל השנה זה לא שאלה בכלל, הרי אנחנו יודעים שימי זיכרון זה לא בשביל ההורים השכולים, הם חיים את זה כל הזמן, אבל הוא אמר לי, זה הדבר הזה, זה הדבר הכי מדויק, הכי ישראלי, הכי נכון, כי הוא באמת, כמו שאמרת, הוא מסביר את הסיפור בשביל מה אלון נלחם. אלון זה לא רק האישיות שלו והאופי שלו והזיכרונות והתמונות והחיוך, והיה לו חיוך והעיניים היפות, זה באמת בשביל מה הוא הלך, ואת זה אנחנו יכולים לחגוג ולציין.
אני חושב שזה גם עוזר לנו, בלי קשר לזיכרון ועם קשר, גם איך מביטים על יום העצמאות במדינת ישראל. שוב, אם אנחנו הולכים בכיוון הזה, שאני חושב שלצערנו הרבה פעמים בתרבות היום, זה הכיוון שהמדיה התקשורתית הולכת, של החוויה האישית, התמונה הנקודתית, אז יש גם בעיות, כידוע. מדינת ישראל יש גם
שתי בעיות.
לא, יש פה ושם.
שתיים, שלוש בעיות.
יש בעיות עדיין שלא פתורות עדיין. יש פה ושם. וברגע שזה ההתמקדות, אז אנחנו מכירים את המשפטים, נו, איך אפשר לשמוח, מה זה המדינה הזו וכו'. אבל אם אנחנו מביטים כל הזמן במבט אחר, אנחנו, מה אתם מציעים? אנחנו לא מתעלמים מהבעיות והקשיים, אבל יש מבט רוחני, עקרוני, שכלי. שרואה פה את הסרט הגדול, את הקו הגדול שחורז לו במשך אלפי שנים, ורואה את הפלא הזה שאנחנו זכינו לראות בדור שלנו, שעם ישראל מתוך כל האפר קם לתחייה ובונה פה מדינה לתפארת, השמחה היא שמחה אמיתית, שמחה שמכרת בפגמים, אבל נמצאת במישור אחר. אני לפחות, אתה יודע, בכדיוק אצלך יום עצמאות, אבל יום העצמאות מבחינתי, באמת, אני פחות מתחבר עכשיו לכל ההישגים, לפעמים יש כזה ביום העצמאות, כל מיני תערוכות.
הטפטפות.
כן, וזה בעיקר שיש 70 למדינה, 60 למדינה, 80 למדינה, אז בכלל יש, זה הכל נכון, הכל נכון. אבל אני חושב שיש משהו עוד יותר רחב מאשר ההצלחות האלה, וזה המבט הזה שגם, אני אומר, גם אם מדינת ישראל מצבה היה פחות טוב ממה שהוא נמצא היום, והמצבה, לפחות מה שאני מבין, די מצוין מהרבה בחינות, אבל גם זה, זה לא המשנה. יש כאן משהו גדול שהוא מעבר לפרטים, שהוא הולך ומחייב ונותן שמחה פשוטה, יציבה ונצחית, לא משנה, או דווקא בגלל כל גם העיכובים שנמצאים מסביב.
טוב, אז אנחנו צריכים לצאת לחגוג.
אכן כן. מה אתה עושה ביום עצמאות?
תראה, יש מסוק. אני עובר מבמה לבמה.
אה.
שמע.
כן, את אומר, זה...
לא בואי דרך אחרת.
איך לעבוד? זה בליל יום עצמאות. שלמה, מה עושים ביום?
עצמאות עצמו. אנחנו לומדים, רוקדים, ואוכלים סלט.
סלט. אוקיי. בנקודה הזו אנחנו נעצור. אני לא אחשוף מה אני אוכל ביום העצמאות, אבל לא סלט. מכל מקום שיהיה לכולנו חודש אייר מלא גבורה ושמחה וזיכרון אמיתי שיבנה לנו את הגבורה והשמחה.
תודה. רוץ מאיר, יהדות באהבה.